לפחות מה שכן יצא לנו מהדיבור עכשיו, שאנחנו ננסה להרבות טוב. עין טובה וראייה טובה, אז גם אנחנו נעשה את זה גם טוב. כבר קבוצה, התחלנו. בעזרת השם, אני ואתה נשנה את העולם. כבר יבואו כולם. אנחנו נתחיל. טוב, מוריי ורבותיי, אנחנו בחתיכה הוראה להתקבל, ואנחנו לקראת סוף הנושא הזה, אנחנו אחרי זה נתחיל כנראה חוזר ונאור, דבר שיש לו מתירים, ועוד נושאים נוספים בעזרת השם. אני רוצה לשתף אתכם במצגת כדי להמשיך ולבנות אותה. אני רק עובר אלה שתהיה לכם הרגשה טובה, כמה למדנו כבר. בנושא. טוב. אני רק אזכיר, אחד הדברים שלמדנו בשיעור האחרון, האם חתיכה הראויה להתכבד לדבר שבמניין, זה אותו דבר. שראינו ש... יש ראשונים שנראה מהם שזה דבר משותף, שזה אותו דבר. ויש כאלה שראינו שאולי לפי שיטתם זה דבר אחר. יש שני דברים נפרדים, יש חתיכה רע להתכבד, ויש דבר שבמניין, וראינו כל מיני השלכות לדבר הזה. מה שאני רוצה לעשות עכשיו, זה לדבר על... התנאים לחתיכה הראויה להתכבד, ונסות לחבר את הדברים כבר יותר לעולם ההלכה. אז זה הנושא שאנחנו מנסים לדון בו כרגע. יש סוגיות שונות על חתיכה הראויה להתכבד, אבל בגמרא לא מבואר הרבה, ולא מבואר מהם התנאים בדיוק כדי להגדיר את החתיכה כחתיכה הראויה להתכבד. צריך גם לדעת להגדיר את האורח. האורח, אז זה דבר שגם כן לא מבואר כל כך, אבל מדברי הרשב"א והמהרש"ל והפרי מגדים, עולה שמדובר על אורח חשוב, לא סתם אורח, אבל משהו שאפשר לכבד אורח חשוב. עכשיו, זה לגבי האורח, אבל לגבי החתיכה, ראשונים דיברו על ארבעה תנאים, כדי שהחתיכה הזאת תהיה חתיכה הראויה להתכבד. ואנחנו ננסה לראות את התנאים ולדון בהם, אני רק רוצה לכתוב אותם קודם. אז מה הם ארבעת התנאים לחתיכה הראויה להתכבד? תנאי ראשון, שתהיה אסורה מצד עצמה. כלומר, למשל נבלה, למשל טריפה, זה אסור מצד עצמו, אבל חתיכה שבלעה איסור, זה לא דבר שאסור מצד עצמו. אנחנו נדבר על זה, אבל... למעט חתיכה... שבלעה איסור למשל. אז זה התנאי הראשון. תנאי שני, שתהיה בגודל שניתן להגישו לאורחים. כל אחד מהתנאים פה, אנחנו נצטרך לדון בהם, כל אחד מהתנאים הוא נראה פשוט ותמים, וככל שאתה נאמר יותר יותר, אתה אומר רגע רגע, זה קצת מורכב.
סליחה הרב.
זה תנאים סובייקטיביים לכאורה, לא? כל התנאים האלה.
סובייקטיביים בעיקרון.
חוץ מאלף.
בוא נאמר ככה, הם יכולים להשתנות ממקום למקום, אבל אולי זה כללי מקום, לא יודע אם זה כל בן אדם, אבל...
תלוי בידות, הרב, סתם.
תלוי בידות, יש בזה משהו. יש בזה משהו. כן. הייתה איזו משפחה מאמצת, כשאשתי עשתה שירות לאומי בירוחם, אז הייתה שם איזו משפחה מאמצת, גם כמעדות המזרח. אכלנו שם לפעמים, היו מגישים כמות אוכל לא ריאלית, לא הגיונית. בסוף הארוחה הם אומרים, לא אכלתם כלום. מה זה לא אכלתם? הם אומרים, תראו כמה אוכל נשאר. בסוף הארוחה היה אפשר להתחיל את הכל מחדש. אצל אשכנזים זה לא היה קורה, אתם מבינים? אשכנזים עושים בסוף הארוחה שישאר עוד קצת. עוד חתיכה של שניצל עם חתיכת תפוח אדמה, אז אתה במצב טוב. אז יש מצבים, יש כנראה קצת דברים, מה אתה בדיוק עושה, פותח שולחן, עושה, יכול להיות. אבל בואו נדבר על העקרונות עכשיו, למרות שיש מקום לחשוב על זה. הדבר הבא, כן?
בבית, שתהיה בגודל שניתן להגישו לאורחים. לאורחים הרבה או כאילו שתי אורחים או אחד?
אורח אחד. שתהיה מתוקנת לפני אורחים בעת שהתערבה. אנחנו נסביר את כל הדברים האלה. ודלת שתהיה שלמה. אלה תנאים שיש לנו לחתיכה ראויה להתכוון, ואנחנו צריכים עכשיו לבאר כל אחד מהתנאים האלה. מה זה?
דלת זה תם בפני עצמו, הוא לא יוצא מג' וב'?
בואו נדבר על זה.
הרב, התנאים האלה זה תנאים שהראשונים, כאילו איזשהו ראשון הביא אותם במסודר, או שהראשונים כל אחד אמר משהו ו...
תראה, התנאים האלה, קודם כל הם מופיעים למעשה בסעיפי השולחן ערוך. אתה לומד את הסימן, אתה רואה איזה כתוב בשולחן ערוך, אבל רובם מופיעים ברשב"א בתורת הבית, בראש, ברן, אבל כל אחד בצורה קצת אחרת. וזה מה שאנחנו ננסה לדבר עכשיו.
ורב, האם זה נכון שזה לפי החתיכה ההוריה להתחבד לפני שמשלים אותה ולא לאחרי שמשלים אותה?
אז תכף נדבר גם על זה.
שזה ראוי...
נדבר, בואו נדבר על זה. אנחנו נתחיל ונגיע גם לזה בעזרת השם. אז קודם כל, דבר ברור שאם מדובר על נבלה, או נגיד ככה, אם מדובר על חתיכה של בשר תמה, זה ברור שזה אסור מחמת עצמו, כי זה במהותו, זה נולד ככה, בשר תמה, ברור. ברור שחזיר, אין לך משהו יותר מחמת עצמו מחזיר או דברים כאלה, הם במהותם, הם תמיים. כאשר אנחנו מדברים על נבלה, על טריפה, אז היה מקום לחשוב, כי כאילו הוא נולד בסדר, אבל משהו קרה לו, אבל ראינו, מפורש במשנה, בחולין דף צדיק וו עמוד ב', שגם נבלה היא חתיכה ראויה להתכבד, אז גם היא נחשבת כאסורה מצד עצמה, כלומר, למרות שהיא נולדה אחרת, אבל במהותה היא איסור, ואותו דבר גם טריפה. לא לכל הדברים זה נכון, למשל לגבי בריאה, אז יכול להיות שנבלה וטריפה נחשבות אסורות וכמה דבר אחר, אבל לא ייכנס לזה כרגע. בהקשר שלנו, אז גם, כמו שכתבתי בהתחלה, גם נבלה וטריפה, נחשבים, נכתוב גם כאן, כמו דבר תמה, או נבלה וטריפה, נחשבים לאסורים מצד עצמם. עכשיו, הנקודה הבאה שצריך לברר בהקשר שלנו, זה מה קורה עם חתיכה של בשר שבלוע בחלב. מה אנחנו מנסים לברר כאן, זה הדבר הראשון. איסורה מחמת עצמה. אופ, מה עשיתי? איסורה מחמת עצמה. אז ראינו ש... אני אכתוב את זה גם כן פה. לא רק דבר תמה, אלא גם נבלה וטרפה, ואמרנו זה חולין צגת וו המודבט, ברור שגם זה נחשבות מחמת עצמן. חתיכת בשר שבלוע בחלב, האם זה מחמת עצמו או לא מחמת עצמו? אז כתב על התרומה בשם רבותינו הצרפתים, והתרומה כותב, הרשב"א כותב, שנחשבת חתיכה ראויה להתכבד. וההסבר לדבר הוא פשוט, כי אנחנו למדנו כבר, למדנו בכמה פעמים, את דנחנן וכולי, בשר וחלב הפכו לגוף אחד של איסור. והסיבה לדבר הזה, כי הבשר בפני עצמו מותר, החלב בפני עצמו מותר, התערובת יוצרת איזה משהו, יוצרת איזה משהו חדש, יוצרת גוף של איסור, ולכן בשר וחלב נחשב כיצירה של גוף של איסור. השח ואתה אז אצלנו כותבים שיש איזו הוכחה פשוטה, כי אם אדם לוקח בשר חצי זית ומערבב בתוכו חלב חצי זית ואוכל את זה, הוא לוקה, למרות שהוא אכל פחות מכזית חלב ופחות מכזית בשר. אבל יש כאן איסור חדש שהוא מעל כזית, ובגלל שיש כאן איסור מעל כזית, לכן זה נחשב מחמת עצמו. אז זה חתיכה של שר נחשבת מחמת עצמה, כי יש כאן איסור חדש. כך נפסק בשולחן ערוך אצלנו, א' ב', אז זה הדבר הבא. מה קורה עם חתיכה שבלוע באיסור אחר? בוא נגיד חתיכה שבלוע בתוכה דם, או חתיכה שבלוע בתוכה חלב, חתיכה כזאת לא נחשבת ראויה להתכבד. עכשיו, זה לא מפורש בגמרא, אבל ראשונים כתבו כך, כך התרומה והרמב"ן והרשב"א, למה היא לא נחשבת ראויה להתכבד? מה הרעיון של כל הכלל הזה? שעד עכשיו למעשה כל הזמן אמרנו שכל הדברים הם לא בכלל, הם כאילו הם כן נחשבים חתיכה ראויה להתכבד. למעשה חתיכה שבלוע באדם או חלב, זה למשל דוגמה לחתיכה שאינה נחשבת ראויה להתכבד. מה הסברה של הדבר הזה?
אסור לאכול אותה. לא.
אני מבין, אבל למה זה לא נחשב? למה אתה לא אומר שכל החתיכה נחשבת ראויה להתכבד?
היא לא אסורה מצד עצמה.
אז זה נכון. אני רק מנסה להגדיר לאור הדבר הזה את הכלל, כי הגמרא לא אומרת את הכלל הזה, ראשונים למדו את הכלל הזה, אבל ההיגיון של הכלל, כך מבואר בתרומה, ברמב"ן וברשב"א, שאם יש לי חתיכה שאסורה בעצמותה, אני יכול להגיד שהחתיכה בעצמה ראויה להתכבד. כאשר היא אסורה מחמת דבר הבלוע, אז האיסור הוא בדבר הבלוע. ואתה צריך לבדוק האם הדבר הבלוע ראוי להתכבד בפני עצמו. והדבר הבלוע לא ראוי להתכבד בפני עצמו. החתיכה אולי ראויה, אבל לא הדבר הבלוע. זאת אומרת, הסברה, הדבר הבלוע, שזה האיסור, לא ראוי להתכבד. ובגלל זה החתיכה לא נחשבת חתיכה ראויה להתכבד.
רב,
כן.
אם אנחנו מבינים שחנן זה איסור חדש, ואין בו אפילו דין, דין חוזר ונאור, למה באמת לא רואים את זה כדבר כאיסור חדש, ש... שיראוי להתכבד?
אוקיי. אז זה מצוין. אני רק צריך להגיד לפני זה, ש... אני קצת אקצר כאן, אבל יש באמת מחלוקת בדבר הזה. אנחנו פוסקים, כמו שאמרתי עכשיו, אבל השיטה שאמרתי עכשיו, זאת שיטת התרומה, רמב"ן, רשב"א, אבל באמת, כל זה נכתוב כאן, ננסה לקצר קצת, זה לא קרה אביה, שהחמיר. ואם אני מנסה להסביר קצת את העניין, זה באמת קשור למה שאמרת לגבי חנן. יש מחלוקת בין הראשונים מה קורה בחנן. האם בחנן נשאר איסורים? חנן אנחנו מדברים על חתיכה נעשית נבלה, שיש לי בשר שנאסר על ידי איסור. ויש מחלוקת בין הראשונים. האם במקרה כזה, לא בבשר וחלב, אלא בשאר איסורים, החתיכה הופכת לחפצה של איסור, כל החתיכה נחשבת כחתיכת איסור, או שהחתיכה נחשבת היתר, אבל האיסור שבתוכה לא בטל. וראינו לדבר הזה שיש כל מיני נפקמינות, השלכות. מה קורה כשאתה סוחט את החתיכה ומוציא את האיסור, האם היא מותרת? אם אני אומר שזה הפך לחפצה של איסור, זה לא יעזור שאתה תסחט ותוציא את האיסור החוצה. אז יש כאלה ראשונים שאמרו, טוב, אתה אף פעם לא תצליח לסחוט עד הסוף, ולכן זה לא יהיה מותר. ויש כאלה שהבינו שמחה מהותית, אפילו אם תצליח, זה לא יעזור בגלל שזה הפך להיות חפצה של איסור. ויכול להיות שבאמת מי שסובר שהחתיכה שבלוע בתוכה שאר איסורים לא נחשבת כאסורה מתוך עצמה, חושב שבאמת זה לא הופך לחפצה של איסור. ובגלל שזה לא הופך לחפצה של איסור, לכן אנחנו אומרים שהחתיכה לא נחשבת חתיכה הוריה להתכבד. אז זה קשור לדין חנן, אבל מתוך הנחה שדין חנן, גם מי שאומר חנן בשאר איסורים, לא חושב שזה הופך לחפצה של איסור, וכך באמת כנראה אנחנו פוסקים להלכה. שגם מי שאומר חנן בשאר איסורים לא חושב שזה הופך לחפצה של איסור. מה קורה אם יש לך חתיכה שנבלה בתוכה, אולי נכתוב כאן, נכתוב כאן, נראה לדעתם, חנן בשאר איסורים לא הופך לחפצה של איסור. מה הדין אם יש לך חתיכה שבלוע בתוכה בשר וחלב שנאסרו ביחד? זאת אומרת, יש לי בשר וחלב שנאסרו. הם, סתם, בשר וחלב שנאסרו, הם נכנסו לתוך חתיכה. בחתיכה שהם נכנסו הם לא בטלים ב-60. כל החתיכה אסורה. האם בחתיכה הזאת אני אגיד חתיכה ראויה להתכבד או אני לא אגיד? עכשיו הדבר הזה היה, כן?
מה האיסור מצטרף ליתר או שזה לא קשור?
אוקיי, אז יש מקום לדון על כמה דברים כאן, אבל בסופו של דבר, פשוט נודע ביהודה, יש תשובה בעניין ביורדיה, משימה למד, והוא אומר שזאת לא נחשבת חתיכה הראויה להתכבד. למה? כי לא כל החתיכה זה בשר וחלב שנפגשו. זה חתיכת היתר שבתוכה יש קטע של בשר וחלב. וכיוון שכך אתה צריך לבדוק את הבליעה בפני עצמה. כיוון שהבליעה לא חשובה להגיש בפני אורחים, לכן זה לא נחשב חתיכה הראויה להתכבד. אז... אז זה דבר שאומר הנודע ביהודה, שאם יש חתיכה, או גם בכל אופן, חתיכה שיש בתוכה בשר וחלב שהתערבו קודם. נודע ביהודה, אין זו חתיכה הראויה להתכבד, כיוון שהבליעה לא ראויה להתכבד.
בעצם זה כמו דם שבלוע בחתיכה.
נכון. אז למרות שמדובר על בשר וחלב, אבל הם נאסרו קודם ולכן זה לא אוסר. אני רק אגיד, יש בהקשר שלנו עוד כמה דברים, אבל אחד הדברים שיש זה בגבינה. מה קורה בגבינה? האם גבינה יכולה להיות חתיכה הראויה להתכבד? ויש מחלוקת את הראשונים, האחרונים, לדעת הרשב"א והמרדכי ועוד אחרים, היא יכולה להיות חתיכה הראויה להתכבד. ליד הים של שלמה היא לא יכולה להיות חתיכה הראויה להתכבד, כי רכה ולא שייך לדבר על חתיכה, זה לא חתיכה. ולהלכה השח והתז מחמירים בזה, שגבינה יכולה להיות חתיכה הראויה להתכבד, אמנם דנו באיזה מקרים, באיזה צורה, אבל בעיקרון היא יכולה להיות חתיכה הראויה להתכבד. אני אכתוב את זה רק בקצרה, כי אני לא רוצה להאריך בזה עכשיו, אנחנו צריכים לעבור הלאה. נכתוב כאן. גבינה. נחלקו האם יכולה להיות חתיכה ראויה להתכבד, והשח והתז החמירו. אבל לא בכל גבינה. וזה אני לא אסביר כרגע.
אבל למה גבינה שאסורה מחמת עצמה? מה זה גבינה שאסורה מחמת עצמה?
אז אני אסביר טיפה. יש גבינה שאתה מראש הכנת אותה בתוך מחלב טריפה. זה גבינה שאסורה מחמת עצמה. מראש הכנת אותה מחלב טריפה, לכן היא נחשבת אסורה מצד עצמה. יש גבינה שיש מקום לדון בה, למשל גבינת אקום. אתה זומר, גבינת אקום זה לא חתיכה הראויה להתכבד, השח חולק על זה, אז זה קצת תלוי בסוגי הגבינות, אבל חתיכה, גבינה שהכנת אותה למשל מחלב טמאה, אז דבר כזה בוודאי, שמחלב טריפה לא טמאה, טמאה אי אפשר להאמין לעשות גבינה, חלב טריפה, אז זה ודאי יהיה חתיכה הראויה להתכבד לפחות לפי השח והתז. הדבר הבא שיש לנו, וזה פלונטר גדול בין הראשונים, מחלוקת גדולה, וזה הנקודה הבאה שדיברנו, שתהיה בגודל שאפשר להגישו לפני אורח. תהיה בגודל שניתן להגישו לאורח. והדבר הזה גרם בלגן גדול. ברור שחתיכה צריכה להיות בגודל מספיק עבור אורחים. זה ברור. זה פשוט, זה המילה, חתיכה הוא היה להתכבד. התז ועברים לגדים אומרים שזה גם משתנה לפי מקום, לפי זמן, מה שאמרתם קודם. אבל יש מקום לדון בכמה דברים, כאשר אחת השאלות היא, זה שיש גודל מינימלי זה ברור. האם גם יש גודל מקסימלי? הראש כותב שאפילו תרנגולת בנוצתה נחשבת לחתיכה ראויה להתקבל. כלומר, ממש תרנגולת שלמה יכולה להיות חתיכה ראויה להתקבל. יש דיונים מדעת הראש, אני לא נכנס כרגע, אבל שיטת הראש, אפילו תרנגולת שלמה בנוצתה נחשבת חתיכה ראויה להתקבל.
הרב, כן. יש לי שאלה, האם זה לא גם בריה? למה זה לא בריה?
השאלה של בריה זאת שאלה טובה.
בשחות.
כן, טוב, השאלה של בריה, שחות גם יכול להיות אם זה שלם. כלומר, גם אם זה אמת, אם זה שלם, זה יכול להיות. אבל אנחנו נעשה עוד מעט... להסביר קצת יותר את הדברים, אבל בוא נאמר שאין ראש למשל, זה שלם, אבל כאילו, או שיכול להיות שלפעמים יש מקרים שנגיד שזה שלם, למשל תרנגול שומע בלי ראש, נגיד שזה חתיכה יורה להתכוון, ויש מקרים שנגיד שזה אולי שני הדברים. אתה מבין? שזה, ששני הדברים נכונים. צריך לראות נפקמינות ביניהם, כי למשל ראינו מקודם שיכולות להיות נפקמינות בין בריאה, לבין חתיכה ראויה להתקבל, למשל, מה נחשב אסורה מחמת עצמה, או לא אסורה מחמת עצמה, שהזכרתי קודם, אז יכול להיות שיהיו נפקא מינה, ויכול להיות שזה אסור משני הצדדים. הדבר השני זה דעת אסמק. אסמק ואשך, ושערי דורה ושם רבינו תם, הם אומרים, אם התרנגולת עם הנוצות, או אם הכבש עם האור שלו, זה לא נחשב ראוי להתקבל. אבל אם הורדת את האור, הורדת את הנוצות, למרות שהכבש שלם, שהתרנגולת שלמה, זה נחשב חתיכה הראויה להתכבד. ולפי הדברים שלהם יוצא, שאם צריך תיקון ממש גדול, צריך להוריד נוצות, זה לא נחשב חתיכה הראויה להתכבד. אבל אם צריך תיקון קטן, זה כבר בלי נוצות, זה רק הגודל, אז זה כן נחשב חתיכה הראויה להתקבל. אז זה סמק ושח ושערי דורה בשם רבינו תם, הם אומרים שתרנגולת שלמה נחשבת חתיכה הראויה להתקבל אם היא בלי אור, בלי נוצות, כבש בלי אור. אם יש נוצות או אור, זהו תיקון גדול, ולכן לא נחשב, לא נחשבת, חתיכה הראויה להתקבל. יש מקום עוד לדון כאן בסברה, אבל לא כרגע. כשיטה הזאת פסקו המעריל והרמה. אפשר לכתוב כאן אולי מעריל ושכתוב רמה. זאת פסיקת הרמה אצלנו בסימן קוף א'. יש לנו שיטה שלישית. שליטה שלישית זה שיטת הרשב"א. הרשב"א אומר, גם אם הורדת את האור, אם הכבש שלם, זה לא ראוי להתכבד, כי אף אחד לא נותן לאורח כבש שלם, כאילו, לתת כבש שלם זה לא יפה, זה לא מכובד. ואומר הרשב"א, זה לא רק כבש שלם, חתיכה שגדולה מדי, שלא נותנים אותה ככה, לאורח לא נחשבת חתיכה ראויה להתכבד. כלומר, לפי הרשב"א יש גם גודל מקסימלי ולא גודל מינימלי. אם החתיכה גדולה מדי, באופן שלא מגישים כך לאורחים, הרי שאין היא נחשבת חתיכה ראויה להתכבד. כך מסביר הרשב"א, והרשב"א מוכיח את דבריו מסוגיה בזבחים דף עין לגבי שור הנשכל. אני לא נכנס לסוגיה עכשיו, נורות שהיה מעניין להיכנס אליה, אבל אין לנו זמן במסגרת הזאת כרגע. כאן יש דבר מאוד מעניין. ולמה? הרשב"א דורש שהחתיכה תהיה בגודל שאפשר להגיש את זה לאורחים. אבל הרשב"א מוסיף כאן דבר מאוד מעניין. נביא לכם את לשונו של הרשב"א. חתיכת נבלה היא חתיכה קטנה, חתיכה קטנה שאינה ראויה להתכבד בפני האורחים, לכשתתבשל, אינה חשובה ובטלה, אבל אם הייתה בינונית, אינה בטלה לעולם. אז חתיכה גדולה מדי, זה לא נחשב, חתיכה ראויה להתכבד, רק קטנה או בינונית. אני רוצה לשאול אתכם, תגידו, החתיכה עכשיו מבושלת או לא מבושלת?
לא מבושלת, לפי מה שאומר.
לא מבושלת, נכון? כי הוא כותב, לכשתתבשל. זאת אומרת שיש כאן דבר מאוד מעניין לפי הרשב"א, שחתיכה גדולה מדי באופן שהם מגישים לאורחים, הרי שאינה נחשבת, חתיכה אמורה להתכוון. אבל חתיכה בגודל הראוי לאורחים, נחשבת חתיכה אמורה להתכוון, למרות שאינה מבושלת. כלומר, לפי הרשב"א, תרנגולת שלמה בלי אור ונוצות, בגודל, אם הגודל לא מתאים, אז זה לא יחשב חתיכה אמורה להתכבד. אם יש מקומות שאולי מגישים ככה לאורחים, זה יחשב. אבל למרות שזה לא מבושל. עכשיו, לכאורה זה משונה, כי חיתוך זאת פעולה קטנה יותר מאשר בישול. וגם בלי חיתוך אתה יכול לאכול את הבשר, אבל בלי בישול אתה לא יכול לאכול אותו. אז למה בישול לא פוגע בזה בהגדרה שחתיכה ראויה להתכבד, וחיתוך כן פוגע?
הרב, זה לא רק הרשב"א, זה דעת כל הראשונים האחרים בעצם. כאילו, הרשב"א אולי אמר את זה מפורש, אבל שאר הראשונים כל וחומר שומעים את
זה. אוקיי, זה דעת מי שהולך בשיטה הזאת של הרשב"א, וזה נכון שיש עוד ראשונים רבים שכך הלכו, אחרונים, שהחיתוך מפריע. אבל לפי שיטתם, כל הדין שחתיכה אמורה להתכבד זה דין כנראה בצורה. איך נראית החתיכה הזאת? לא בהגשה בפועל.
הרב, אולי הרשב"א בא למעט את המקרה שהחתיכה קטנה אחרי שהיא תתבשלה. אם היא הייתה נשארה ענקית ולא ראה בפני אורחים אחרי שהיא התבשלה, אז זה אי אפשר. אבל אם הייתה ענקית לפני והצטמצמה תוך כדי הבישול, אז הוא מודד את זה אחרי הבישול ולא לפני הבישול. לא בהכרח, כאילו לפי החלוקה שעשינו.
כלומר, אתה רוצה להגיד שאולי זה לא הצורה, אלא המדידה היא האם אחרי הבישול זה ייחשב ראוי לאורחים. לא בזמן הביטול, אלא אחרי הבישול. עוזר לכללים שראינו קודם, בדרך כלל אנחנו מבינים שהיא צריכה להיות מתוקנת לפני האורחים בעת שהתערבבה. אז אתה רוצה להגיד שאולי הרשב"א חולק על זה, הוא אומר לו, זה לא עכשיו, אלא זה אחרי הבישול.
לא, אני מתכוון שהדיוק של לכשתתבשל, זאת אומרת ששם היא צריכה להיות ראויה בפני האורחים, בסדר, אחר כך היא מתערבבת, מה זה משנה? זה, מה שהרב אמר עכשיו זה תקף לכולם. היא מתערבבת אחרי שהיא הייתה כבר מבושלת, זה הכוונה. כאילו,
אתה רוצה, שאולי הרשב"א בכלל לא חושב ככה, שאולי הרשב"א חושב שחתיכה לא מבושלת, היא לא נחשבת חתיכה אמורה להתכבד. אתה רוצה לדייק ברשב"א אחרת.
מאמין שכן.
כן, הבעיה היא כזאת, א' בלשון הרשב"א זה קצת יותר קשה, אבל הרשב"א לא אומר את זה רק פה. הרשב"א אומר את זה בעוד מקומות, הרשב"א אומר למשל שטריפה שנמצאת במקולין, ששם זה לא מבושל בכלל, מקולין זה חתיכות לא מבושלות, והתערבבה עם שאר החתיכות, אז אם החתיכות ראות להתכבד, אז הכל אסור, כלומר הרשב"א אומר את זה בעוד מקומות, אז קשה לנו להגיד אחרת לדברי הרשב"א. יש לנו עוד שיטה נוספת, שזה קצת גדולים, שמביא אותם הראש, והראה, שהם אומרים שהחתיכה צריכה להיות מוכנה ממש, בגודל הנכון, מבושלת, בלי שום תיקון נוסף. אז זאת השיטה הבאה. קצת גדולים בראש. החתיכה צריכה להיות מוכנה לגמרי להגשה מיידית לאורחים, גם בגודל וגם מבושלת. אבל הראש דוחה את הדברים שלהם, הראש אומר על הדברים שלהם שהם דברי הבל. ולמה הראש אומר שזה דברי הבל? ראש דברי הבל. ולמה הראש אומר שזה דברי הבל? הראש אומר שיש דברים בדבר שבמניין שהם לא מבושלים, כמו כרוב ודלת, ולמרות זאת הם לא בטלים. ולמדנו שהם דבר שבמניין ואינם בטלים. כך אומר הראש, ולכן הוא דוחה את הדברים של הקצת גדולים שיש שם. וכנראה שהדבר הזה מבואר על פי מה שדיברנו בשיעור הקודם. אנחנו ראינו שיש מחלוקת, האם דבר שבמניין וחתיכה ראה להתכבד זה אותו דבר. הראש הבין שזה אותו דבר, ראינו את זה בשיעור הקודם. בגלל שהוא הבין שזה אותו דבר, אז הוא יקשה מאחד לשני. אבל מי שמבין שזה לא אותו דבר, שזה שני דברים אחרים, הקושייה של הראש היא בכלל לא קושייה. מה החשיבות של דבר במניין? זה שסופרים אותו. אז אין הבדל אם זה חי, מבושל, הוא חשוב, סופרים אותו. מה החשיבות של חתיכה ראויה להתכבד? שאפשר לכבד אורח. אז אפשר להגיד בסברה ברורה שיש חלוקה בין הדברים. כאן אתה צריך שיהיה מבושל, כי החשיבות נובעת מזה שאתה נותן לאורח. לעומת זאת, לגבי דבר שבמניין, החשיבות היא מזה שסופרים, ולכן זה לא צריך להיות מבושל. הדבר הזה מבואר בתשובת חתם סופר, וחלק ב' יורדי הסימן צדיק א'. ולו היה לנו זמן, היינו עוברים בצורה נרחבת יותר על החתם סופר ועל דברי הראש, ומבינים את הדברים, אבל כיוון שאין לנו זמן, אני רק אכתוב את זה, ובזה אנחנו נסיים את השיעור. למעשה עברנו על היסודות ההלכתיים, עדיין בלי כל השקרתה של השולחן ערוך, אבל היסודות ההלכתיים, אני את ד' העתיק עוד פעם, כי זה כבר נהיה עמוס פה, ונבאר אותם. כנראה שקצת גדולים הבינו שאומנם גם חתיכה ראויה להתכבד וגם דבר שבמניין אינם בטלים בגלל חשיבות. אבל החשיבות נובעת מדבר אחר. דבר שבמניין, החשיבות נובעת מכך שסופרים אותו. ולכן, גם אם הוא לא מבושל, הוא חשוב, כי סופרים אותו. חתיכה הראויה להתכבד, חשיבות נובעת בכך שנותנים, שמכבדים בה אורחים, ולכן צריכה להיות מוכנה ומבושלת לאורחים. אז זאת, זה ההסבר של הקצת גדולים, כתוב פה פשוט חתם סופר, יורד צדיק א', והראש לשיטתו שחתיכה הראויה להתכבד שווה דבר שווה מניין, ולכן אם בדבר שבמניין יש דברים שאינם מבושלים, הרי שגם חתיכה הראויה להתכבד תהיה צורה גם אם אינה מבושלת. אז בזה ראינו את התנאים המרכזיים, את הדברים המרכזיים, את כל הפרטים האחרים, ההלכתיים הנוספים, אז אתם תוכלו לראות בשולחן ערוך בנושאי כלים, ובעזרת השם אני מקווה בקרוב לשלוח את הדף מקורות לנושא הבא. אני רוצה בזה לאחל לכולם, אני אשלח גם את המצגת בעזרת השם, אבל לאחל לכולם, שתהיה לכולם בעזרת השם, אהבה גדולה ושמחה גדולה, וגם בקורונה, כמו שפתחנו בהתחלה, אז אני רק אגיד מהר, בלי להאריך, אבל שלום לדוד, ושלום לעודד, ושלום לאביתר, ושלום למורדכי, ושלום למנחם, ושלום לאהרון, ושלום לאביתר,